זו התוכנית ה-21 של האמת היא. 21 הוא כמובן המספר של המאה שלנו, שגם בה, היום הארוך בשנה בחצי הכדור הצפוני יהיה ה-21 ביוני, והיום הקצר בה יהיה ה-21 בדצמבר. בחלק ממדינות ארצות הברית לא תוכלו לקנות משקה חריף אם אתם בני פחות מ-21. לא פלא שהתיקון ה-21 לחוקה הוא שסיים את תקופת היובש. אצלנו, פרופיל 21 משחרר מהצבא, מה שפעם היה משהו להתבייש בו, והיום קצת פחות. איש בשם דנקן מקדוגל טען שהצליח למדוד את משקלה של הנשמה 21 גרם בדיוק. אז בואו נעלה למגרש, ניתן את הנשמה ונתחיל.
האמת היא... עם אופר שלח.
רוב הציבור הישראלי מפגין אמון כמעט מוחלט בצהל שידע להגן עליו. למרות שרובנו היינו בצבא, העמדה הזו לא נובעת מהכרה עמוקה של המציאות, אלא יותר מחשש וממשאלת לב. אם נפקפק בצהל, הגוף היוקרתי ביותר בישראל, זה שבנינו משרתים בו ואנחנו מעניקים לו כל כך הרבה יוקרה, במה עוד נאמין? אמירם לוין הוא בלי הגזמה ממפקדי השדה הבולטים בתולדות צהל. הוא פיקד על סיירת מטכ"ל, נפצע מספר פעמים בפעולות נועזות, הוביל גדוד שריון במלחמת לבנון הראשונה, והגיע עד לתפקיד אלוף פיקוד הצפון וסגן ראש המוסד. הוא איש של רעיונות מרחיקי לכת, חשיבה מקורית וגם יישום בשטח. אני מכיר את אמירם הרבה שנים ומהרבה שיחות. אנחנו חולקים דאגה שמשותפת להרבה אנשים לגבי הכיוונים שצהל פונה אליהם ומוכנותו למלחמה. דאגה שאני חושב שצריכה להיות נחלת כולנו אם אנחנו רוצים שתיעלם ותתבדה. אלוף במילואים אמירם לוין, שלום.
שלום וברכה.
אני אתן לך, נתחיל מתזה מסוימת לגבי מבצע שומר החומות, ומכאן נרחיב. בשומר החומות ראינו אולי איזשהו מיצוי של סוגיה מאוד גדולה באשר לתפקידו של צה"ל בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו מנהלים, ובדרך שבה ישראל מנהלת מלחמה, החמאס מנהל מלחמה באיזשהו מישור מדיני ותודעתי, שבה הוא הופך את עצמו למגן ירושלים, ומשיג הישגים, הישג אדיר מבחינתו, ביציאה של ערבים ישראלים להפגנות אלימות, ובאש ברחובות מדינת ישראל, וגם אפילו מצליח ביהודה ושומרון לעשות את זה. וצהל מנהל אל מול זה מלחמה פיזית, שלא נוגעת כמעט במלחמה שהוא מנהל. עכשיו, ברור שהוא פועל על פי הנחיות של הדרג המדיני, ואני לא רוצה להיכנס להנחיות של הדרג המדיני או להיעדרן. אני שואל, האם זה מלמד אותנו משהו לגבי יכולתו של כוח צבאי וצהל באופן ספציפי לתרום בכלל לביטחון ישראל?
תראה, אני חושב שקודם כל עוד שנים רבות צהל יצטרך לתרום לביטחון ישראל בצורה משמעותית, ולו מהסיבה שהוא כמעט הכלי היחידי, אני אקרא לזה המבצעי, הלא דיפלומטי, שיכול לתפקד. אבל מה שראינו בשומר חומות, אני חושב שזה מדגים מצוין את החולשה של צהל ואת היתרון שלו. צהל עשה קפיצת דרך מדהימה בשימוש יעיל ואפקטיבי בין מודיעין, יכולת תקיפה ואפילו ודיוק כדי לצמצם את הפגיעה האזרחית. הבעיה שנשארה, וזה מתקשר למה שאלת, שהשימוש של זה הוא טכני. אין בפנים טקטיקה, אין הפתעה, אין אסטרטגיה. ופה לפי דעתי תמון, וכשרוצים, אם יחשבו איך מפתיעים, אם יחשבו אסטרטגיים, ממילא יבוא החיבור לצד המדיני ולצד הבעייתי. כשמסתכלים על הספקי תקיפת מטרות וכמה דייקנו, זה מצוין, זה חשוב וזה לא מספיק. ניתן לך דוגמה הכי, לפי דעתי, הכי בולטת שם.
כן.
תכננו בצורה ארוכת טווח את היכולת לתקוף את המנהרות ולהפתיע כדי שמקסימום לוחמים של החמאס ייכנסו פנימה. ובסוף, ההפתעה הזאת נכשלה. הפעולה הטקטית...
לא רק שהיא נכשלה, לא ביצעו אותה. זאת אומרת, כל ההיגיון של זה, ואני מכיר את זה ממש בגוף ראשון, היה, אנחנו נעשה מהלך כלשהו, שהוא מהלך תמרון, שיגרום להם להיכנס מתחת לאדמה, ואז זאת תבוא ההפתעה האסטרטגית, שהם לא יודעים שאנחנו יודעים איפה הם, ומסוגלים לפגוע בהם, ונפגע בהרבה מאוד אנשים, ובזה נעשה גם מכה ונשיג הישג פיזי ותודעתי מאוד משמעותי, ושתיים, נגיד להם, אנחנו יכולים להגיע אליכם בכל מקום, בפועל זה לא קרה, ואז אנחנו שומעים את צהל אומר, כן, אתה יודע מה, אבל הרערנו להם את, את תחושת הביטחון שלהם, כאילו כן. מטרת המבצע זה הקבן של החמאס.
נכון, ונכשלנו פעמיים. זה לא רק שלא הפתענו, אלא נתפסנו כצבא פחדן שלא מעיז להכניס כוחות ולהתעמת פיזית. מה שהיה צריך לעשות שם, זה במקום תכנון שבלוני, של חטיבות שנכנסות ומסתפחות או לא מסתפחות וגורמות להפתעה, זה לנצל את היחידות המיוחדות של צה"ל, להיכנס בחמישה, שישה מקומות שנבחרו בקפידה על ידי יחידות טובות, כשהחמאס ידווח בהיסטריה עם צה"ל כבר בפנים, וחוץ מזה, החמאס יבין כשצה"ל אומר enough is enough, אז החיילים שלו לא מפחדים להתעמת עם החמאס, ועוד מנצחים אותם פנים אל פנים. צהל היום שבלוני, ולא נעים לי להגיד, במובן הזה, לא החיילים המפקדים, אבל כצבא הוא פחדן.
אבל, אז אני אשים על זה שני דברים. אחד, גם אתה מדבר על יחידות מיוחדות, התמרון שתוכנן, אני לא אכנס לפרטים שלו, היה בהרבה יותר מזה.
אני יודע.
זאת אומרת, גם אתה, כשאתה אומר את זה, בעצם אומר, אני לא רוצה להפעיל אפילו למטרה נקודתית, או לפשיטה ויציאה חוצה, או לאיזשהו תמרון הטעיה, את צהל הגדול. אתה לא מביע, לא יודע אם ביטחון ביכולת שלו לבצע, אלא ביטחון בצורך שלו. ואנחנו שמענו את, נגיד, ראש מאזי היוצא, אומר, לא מתמרנים בשביל לתמרן, וכן הלאה. והדבר השני, יגיד לך מי שמסנגר על פעולת הצבא, כשההנחיה שאתה מקבל, עם מין הנחיה עמומה כזאת, שאנחנו צריך להקות בחמאס, אבל לא להפיל אותו, ואנחנו לא מתכוונים לצבא, לא יודע לעבוד בנקודות הביניים האלה, אז מה אתה רוצה מהצבא?
לא, אני חושב שני דברים. אחד, צריך לתמרן איפה שצריך. אני טוען שבמקום כל כך קטן, ובארגון כל כך חלש, אמנם קצת מתוחכם מבחינת פיזור המפקדות, והמנהרות, האפקטיביות של 5-6 פעולות נקודתיות, הוא הרבה יותר גדול מאשר חטיבות גדולות, שמהר מאוד, אם הן מסתפחות, הן הופכות לבעיה המרכזית של חילוץ, של הפציץ וכו'. היתרון של היחידות המיוחדות במקרה הזה, זה התכנון האפקטיבי והמדויק. אבל זו לא הנקודה. הנקודה המרכזית, ואני רוצה להגיד פה מילה אחת על תפיסת התמרון, וזה מתקשר למה שאמרנו קודם, או בכלל שמדברים על זה, על המבול של יחסי ציבור וג'יבריש של מילים שהן לא מתאימות לצבא, כמו צבא קטלני ויחידות רב-ממדיות ופועלים לפי האתוס ולפי הנורמות. צבא לא יודע לעבוד ככה, צבא יודע לעבוד לפי תוכניות ולבצע פקודות, כן או לא. השיפט שצריך לעשות בשנים הקרובות, היות והמלחמה היא נגד ארגונים סמי צבאיים, טרוריסטים, חצי צבא כמו חיזבאללה וכן הלאה, התמרון צריך להפוך אותו לפשיטה. פשיטה במובן הרחב. פשיטה יכולה להיות של יחידה מיוחדת עם 20 לוחמים, היא יכולה להיות של גדוד צנחנים, היא יכולה להיות של אוגדה.
אבל היתרון... בצע הדברים כאלה...
בדיוק, היתרון של פשיטה... הוא באסטרטגיה, שהוא כן. אומר, הוא משיג מטרה חשובה, כשהיא בוצעה הוא חוזר. זה יכול לחזור אחרי שעתיים, אחרי לילה, גם אחרי שבועיים. אבל התפיסה צריכה להיות של פשיטה. יש פשיטה באש, יכולה להיות פשיטה בסייבר, ויכולה להיות פשיטה של כוחות קרקעיים מיוחדים או רגילים לגמרי.
אז בוא...
זה השינוי שצריך להביא אותו. אין יותר מה לכבוש שטח לצורך כיבוש שטח, אין לנו גם חילוקי דעות על הגבולות שאנחנו לא מצליחים לבצע אותם. יש את יהודה ושומרון, אבל זה עניין שלנו.
בוא ננסה להגיע לשורש של זה, כי הרי מה שאתה אומר עכשיו, במידה רבה הוא גם שיקוף של שיח שהיה לפני ועוד יותר אחרי, מלחמת לבנון השנייה לפני 15 שנים. מאוד. הבריחה של הצבא לכל מיני מונחים שהם לא כך ברורים, הפיתוח של תזות מופשטות, שלא לא מתיישבות עם לא רק עם המציאות בשדה הקרב, אלא גם עם מה זה צהל, עם האופי של צהל. ואני אגיד ככה, אחד, כשאין מלחמות גדולות או מערכות גדולות, ורוב הצבא מוצא את עצמו באחד משני דברים, או מובטל ממס אופרטיבי, וצהל הוא צבא שרגיל לקום בבוקר ולעשות משהו, הוא לא איזה צבא שמתכונן לאיזה מלחמה עולמית שלא קורית, ומצד שני, חלקים גדולים ממנו, לגדי איזנקוט נהג לומר כשהוא היה רמטכ"ל, שחצי מהחיילים שקמים בבוקר לפעילות, קמים תחת וגדוני ריו"ש. חצי ממנו עוסק בפעילות בשטחים. ואגב, לפני מלחמת לבנון השנייה, זה היה עוד יותר מזה, כי הייתה אינטיפאדה השנייה, וצהל היה צריך להיות שם, וניהל שם מערכה די מוצלחת. אז זה בלתי נמנע שילכו למקומות כאלה, ויפתחו רעיונות כאלה, ויפתחו שפה כזאת, אז מה אנחנו עושים בשביל להילחם בבלתי נמנע הזה?
אוקיי. אז קודם כל אני רוצה להגיד דבר אחד. בהחלט יש מחיר מאוד מאוד כבד שביומיום צהל הוא בעצם צבא שמתחזק את הכיבוש של ממשלת ישראל בעל כורחו, אבל לגיטימי לגמרי. זאת ההחלטה של ממשלת ישראל. וזה יוצר דפוסי חשיבה אחרים, דפוסי אומץ אחרים, נזקים נוראים, אבל בשביל לטפל בנזקים צריך לא להחביא אותם, אלא צריך לדון בהם כי עד לפחות אפשר למזער אותם. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא עניין למקסם את היתרונות של צהל. צהל הצטיין שנים בשני דברים. אחד ביוזמה ואלתור וחשיבה מקורית, ושלוש, בלשים את כל האחריות ואת כל הסטנדרטים על הגופים הלוחמים. על היחידות, מהפלוגה, לגדוד, לחטיבה, לאוגדה, לפיקוד, לזרוע של חיל אוויר, חיל הים. שמה יש לא רק אחריות לרמת הביצוע, אלא אחריות אחד לשני. אנשים נלחמים ביחד. צהל עבר שיפט כתוצאה ממה שתיארת לחיזוק המפקדות. וזה מחליש אותו בצורה נוראית. היחידות אפילו לא חתומות היום על גזרות. לדוגמה, מדברים כל הזמן על מה יקרה אם החמאס יממש את אחת מהפעולות שלו ויצליח להגיע ליישוב בגבול הצפון, לשטולה או לאביבים או you name it. ועדיין אין היום יחידה שחתומה על זה, או שתי יחידות שבהם יש מגד, שהוא יודע שאם ייכנסו לאביבים או לשטולה הוא סיים את התפקיד. והוא מתוחקר על זה ומתפקד על זה ומדבר במונחים צבאיים. המשימה שלי זה להגן בכל מחיר על שטולה. והוא עושה את זה. במקום זה הם מדברים בסיסמאות גדולות ומעבירים יחידות אל המפקדות. מחזקים את מזי, מעבירים אליהם. מזי הפך לגוף שהוא לא יכול לתפקד כבר. יש שם שני אלופים ואני לא יודע כבר כמה תתי אלופים. לאף אחד לא ברור מה האחריות ועל מי האחריות. והמפקדות מטבע הדברים עסוקות בעצמן. תן לממפאים, תן למגדים, תן לפיקודים להוביל את התוכניות, פתאום יהיה יוזמות ויש שינויים.
אבל גם זה, ואתה מכיר את זה היטב גם מההיסטוריה האישית שלך, נובע מזה, אנחנו ציינו בימים, בעצם הימים שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת, את יום השנה למלחמת יום כיפור. ובמלחמת יום כיפור, שהאמירה הכללית, אבל המאוד נכונה היא, שבסופו של דבר יחידות השדה, אנשי השדה, כולל מערך המילואים, שאולי נדבר על זה אחר כך, הם אלה שהצטיינו וגברו על מחדלי גם הדרג המדיני וגם הפיקוד העליון. אלה היו יחידות שכל חייהם התכוננו למלחמה הגדולה, התאמנו למלחמה הגדולה, ובסופו של דבר המלחמה שהם נתקלו בה הייתה מאוד דומה, הם היו מאוד מוכנים אליה, בין אם הם נלחמו, נגיד מילואים נקים נלחמו בששת הימים, ובין אם לא, הם היו מאוד מוכנים אליה. והיום כשהמציאות היא מציאות בתשית, שבה הגורלו של האלוף לפעמים נקבע על ידי פשלה מקומית של השין גימל, אז באופן טבעי האלוף ירמוס את הדרגות מתחתיו ויגיע לשין גימל, ואז אתה לא תוכל לפתח את היחידה. והשאלה הגדולה היא, האם אפשר לשמר את השרירים האלה של צבא, ואיך עושים את זה? במציאות שהיא מציאות כזאת, ואגב, אנחנו מברכים עליה, אף אחד לא רוצה מלחמות גדולות. אז איך עושים את זה?
לא, קודם כל, רגע, במילה אחת לחזור ליום כיפור. זה נכון שבגדול, הלוחמים של צהל, הסדירים והמילואים ביום כיפור, למרות שכל התוכניות קרסו והפאניקה, הכל אנחנו מכירים, ידעו שיש להם משימה אחת בחיים. זה קודם כל להגן על הריבונות, ואחר כך לעבור להכרעה. זה נכון, אבל מה שהכריע, וזה ההבדל הגדול שראינו מיום כיפור ועד בעצם לבנון השנייה, וגם לפני יום כיפור בששת הימים, אני קורא לזה המכונה עבדה. כן. למה המכונה עבדה? עם אותה רמה של מפקדים, אותם רמה של חיילים, היו מפקדים מצטיינים ומפקדים בינוניים, מפקדים חלשים, אין שינוי מהיום. היא הערבות ההדדית אחד לשני, וזה שהם גדלו ביחד, וזה ישפיע, תכף נדבר על ההמשך, מה אפשר לעשות עם זה, המחת שהצטיין היה, הפך להיות מפקד אגד התחזוקה, ומפקד אגד התחזוקה הביא איתו את קציני החימוש שהצטיינו בעבר, ומצאו, והמכונה הייתה מחוברת אחד לשני. ולכן התוצאה הסופית היא שכל יחידה עושה 20% יותר ממה שמצפים ממנה. כשעברנו את זה למפקדות, כל יחידה, וראינו את זה בשלום הגליל פעם ראשונה, עשתה 20% ממה שהיא יכולה. יותר קשה היום לשמר את זה, בגלל שבעצם האויבים מסביבנו כמדינות עם צבאות מסודרים זנחו את הרעיון להיפטר מאיתנו בכוח. זה יותר קשה, אבל זה אפשרי. אני טוען שהמתכונת היחידה כרגע בשביל למזער את הנזקים, זה לצמצם דרמטית, לא בשוליים, את המפקדות, לשלם בברדק מסוים בעבודת המטה, שאף פעם אגב לא הוכיח את עצמו, ולחזק את היחידות הלוחמות, ולהכתיב להם, לתת להם משימות אמיתיות, לא ג'יברישים. לא יכול להיות שכשיש פעולה שלא מצליחה, נגיד כמו מה שראינו עכשיו באזור ג'נין האחרונה, אז האמירות הן, הפעולה מתוחקרת, הלוחמים פעלו לפי האתוס הצבאי וכולי. לא, הם הצליחו לבצע את המשימה, הם לא הצליחו לבצע את המשימה.
כן, זה עוד דבר שאנחנו רואים, שמצד אחד, היה הרי מאבק גדול, זה היה בשנים שהיית אלוף פיקוד צפון, אז אתה מכיר את זה לגמרי באופן אישי, סביב זה שכישלונות מבצעיים, נגיד בלבנון, בשנות 90, הפכו להיות נושא משפטי, והיה מאבק גדול ומוצדק של צהל על לשמר את זה אצלו, לשמר את קדושת התחקיר, וזה, רק שבצד זה, היו אז גם הפעלה של שיקולים פיקודיים ושל עונשים פיקודיים, שהייתה כמעט אוטומטית. והיום אנחנו לא רואים את זה.
נכון, לא השאירו את זה למפקדים. אני יכול להגיד לך, אני הייתי כמעט 4 שנים אלוף פיקוד, והיו לי פשלות כמו לכולם, חלקם באחריותי, חלקם באחריות מפקדים אחרים. לא נכנסה מצח לחקירה ולא אומת חייל אחד לדין. אני יכול להגיד לך יותר מזה. בזה. ונלחמנו יותר טוב, פחות טוב, אותה רמה כמו שיש היום של מפקדים. אני יכול להגיד לך שלא היה חייל חיזבאללה אחד שהגיע לגדר. 4 שנים. לא ליל גלשונים ולא חטיפת חיילים ולא כלום. ולא השארנו גופה, ולא השארנו שבוי. ואלפי חיילים, כשהחיזבאללה, זה היה המטרה ברורה שלו. קצת זה אלת המזל, אבל בעיקר, כי המשימות היו ברורות, התחקירים היו בפנים, והעונשים היו בפנים, והגיבוי היה בחוץ. וזה לא עובד היום. ובית, אני יום-יום בבוקר, הייתי בא ושואל את החיילים, בלי להתבייש, בלי פוליטיקל קורט, איזה משימות יש, כמה מחבלים אתה הרקת, כמה אתה רואה בכוונת, איך אתה מתכוון להרוג אותם. כי המשימה היא לא להחזיר את החיילים בשלום. זה הדרך השנייה להילחם בזה, תודעתית, בתוך הצבא, להתחיל להגיד דוגרי. המשימה של החיילים ומפקדי השדה היא לבצע את המשימות שלהם, להגן על האזרחים ולתקוף את האויב, ולא לחזור בשלום. והמסורת של צה"ל, ודיברנו על זה קודם, היא שזה חסך נפגעים.
אבל אולי, אולי...
זה יותר קשה.
אולי אתה ואני גם מדברים על משהו שעבר זמנו בהיבטים של החברה הישראלית. אולי במציאות שבה כשחייל נהרג, ובהלוויה שלו, ובמעטפת התקשורתית שלו, אפילו משפחתו תוקפת פוליטית את ראש הממשלה, אפילו האנשים הקרובים אליו הם משתמשים בביטוי נרצח ולא נהרג, והפעולה, כל פעולה, הטולרנטיות של החברה הישראלית לנפגעים, לכישלונות בפעולה, היא מה שהיא היום, כי הכל הופך להיות חלק מהוויכוח הפוליטי, הצבא לא יכול לשמר את הערכים האלה.
הצבא יכול למזער. תראה, צבא זה לא סרטן, לא הולכים אחורה, הולכים קדימה. אי אפשר להתרפק על הנוסטלגיה. אבל יש כמה דברים שנשארו אותו דבר. אמא היא אותה אמא. לא יעזור לנו כלום. אם המפקדים ייקחו את האחריות על עצמם, וילכו מהר, מהר, אחרי שהם עשו תחקיר ראשוני לדבר עם המשפחות, ולא יפקירו את הזירה לפוליטיקאים ולתקשורת, ויתנו גיבוי ללוחמים שלהם, זה ימזער את התופעה הזאת מאוד חזק. המפקדים היום, באמת בגלל הלחץ הפוליטי והשטחים והכל, זה יותר קשה להם. לכן זה מחזיר אותי עוד פעם, לתת גיבוי יותר חזק ליחידות הלוחמות. צריך באופן מודע למנות, להכניס לתוך סבב המינויים של מפקדי שדה בכירים במיוחד, גם אנשים יוצאי דופן, שלא בדיוק מתיישרים עם כל הדברים, ממש כמגמה. אם לא ירגישו פה מגמה שמורידים את המפקדות למקום הטבעי שלהם בהתאם למסורת צהל, בכל ההיבטים, בגודל, בסמכויות, בהכל, מחזירים את זה למפקדים באופן מודע, זאת הדרך היחידה למזער את זה לדעתי. אי אפשר לחזור אחורה. אנחנו, איך אומרים, נלחמנו בשביל שיהיה פה טוב, ועכשיו כשטוב לאנשים והם עוסקים בקידום האישי שלהם, אז זה פקאג' דיל, יש פה חבילה.
אני, אתה יודע, הכל מתחיל
אבל בסוף. אבל לא מתמודדים, כן. אופר, כן. זאת הבעיה העיקרית. כן. המפקדים מהר מדי מתיישרים עם הדרג המדיני והפוליטי. דוגמה, יש אירוע לא טוב, צריך ממש מהר שהמפקדים הבכירים יופיעו אצל המשפחות ובציבור. קורה הפוך, כי יועץ התקשורת מיד אומר להם, תחו וזה לא נוח, תתרחקו, אתם לא בעסק. ואז הם מצטרפים לחגיגה כשאין ברירה. וכבר הנזקים נעשו.
היי, כאן עטילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
אתה יודע, הכל מתחיל כמובן מסוגיית הצורך. ועל זה יש דיון מאוד משמעותי, חלקו לאו דווקא מדובר אלא משתמע. למשל, מופיע בנימין נתניהו כשהיה ראש ממשלה, עושה איזשהו מסמך שיצא לי לראות אותו, אבל אני לא אתייחס אליו כי הוא עדיף משום מה לשמור אותו חסוי, שנקרא תפיסת הביטחון. אבל בקצה שלו, וזה התפרסם, יש רשימת קניות, וכל רשימת הקניות הזאת היא מנגד. כן? היא עוסקת בהגנה, הגנת בתים, הגנת גבולות וכן הלאה, היא עוסקת בסייבר, שזה תקיפה מנגד, היא עוסקת במיירטים, שזה שוב הגנתי, ובכל מיני חימושים אקזוטיים לחיל האוויר, שזה גם מנגד.
רשימת קניות וטכנולוגיה.
כן, בעצם אומר ראש הממשלה, הדרג המדיני, אומר לצבא, אני מצפה ממך, ואני אתן לך את האמצעים בשביל זה, ללחם מלחמה שהיא נקייה מנפגעים ככל האפשר. והנה, אנחנו מתחזקים את זה בדרום. בסופו של דבר, חמאס יורה, לא יודע כמה אלפי ראשי נפץ אפילו לשטח ישראל, ויש כמות קטנה מאוד של נפגעים, בטח של הרוגים. ואני בעצם גם אומר לך, אני לא באמת אצטרך אותך למשימות הגדולות האלה של תמרון, בין אם בצורה של פשיטה, בין אם בצורה של כיבוש, או כל דבר שיהיה. אנחנו יכולים להסתדר בלי זה. האם אתה, אני כתבתי על זה ועסקתי בזה הרבה, אבל האם אתה מקבל את האמירה הזאת, או שאתה אומר, מתישהו אנחנו נהיה חייבים את זה, ואם ניתן לזה להתנוון, אנחנו נשלם מחיר יותר יקר?
א', התשובה היא שאנחנו חייבים את זה, אבל צריך להתאים את זה למשימות. כמו שאמרתי, אני חושב שהתמרון בשנים הקרובות צריך להיות מוכוון פשיטה, במובן הרחב, אנחנו יודעים להעריך בביטחון גדול שבשנים הקרובות, אחד יכול להגיד 8, השני 10, השני 6, אין מולנו צבאות רגילים של דיוויזיות. ולפה אני נכנס לרשימת מקולת, ולכן אני מצפה מצהל שיעשה אופטימיזציה, שיקח סיכון עכשיו, ויגיד, אני מתארגן מחדש לעוד 8 שנים בחזרה עם כוחות שמתקדמים שיהיו אז למלחמה הרגילה, אם נקרא לזה ככה, הקונפונציונלית. בינתיים אני חוסך המון כסף, המון אנרגיות, ומתמקד בבעיה האקוטית של הלחימה מול הארגונים הסמים האלה. פעם בשנה, שנתיים, ואמן וצהל מצטיינים בזה, בלעשות הערכה מאוד מסודרת של הערכת האויבים, היכולות, הכוונות, יבדוק את עצמו האם השמונה שנים ממשיכות להתרחק או צריך לקצר את הזמנים. דבר שני, אני רוצה להגיד שתי נקודות מאוד חשובות. תמיד נוח להיגרר לדיון אסטרטגי וארוך טווח, זה נשמע טוב, זה נשמע מתוחכם, זה נותן במה לכל היועצים. צבא יהיה טוב בעתיד אם הוא יעשה את הדברים נכון היום. זה הכלל העיקרי. עכשיו, לו אני רמטכ"ל, או לו אני צריך, או לו אני ראש ממשלה או שר ביטחון, ואני לא יהיה, אני חושב שהנקודה הכי חשובה באסטרטגיה שצריך להילחם ולשרות, כשמשווים תוכניות וחלופות אלטרנטיביות, באיזה דרך מסיימים את המלחמה הכי מהר. זה צריך להיות הקריטריון העיקרי לבחירת תוכנית. אחד, כי האזרחים מותקפים, ולא הצבא. שתיים, אנחנו לא יודעים להגיד כמה נפגעים יהיו, לא אזרחים ולא צבאים. אנחנו יודעים להגיד שפעולת מחץ של יומיים יש בה פחות נפגעים מפעולה של שבועיים, ופעולה של שבועיים יש בה פחות מאשר בחודשיים, וכן הלאה. עיין ערך צוק איתן למשל, כן. בהתמשכות שלו. ולכן כשמשווים בין התוכניות, צריך להשוות לא רק איך מנצחים את האויב, איך מכריעים, איך עוצרים את המלחמה, איזה תוכנית עושה את זה הכי מהר. זה יגזור איזה חלק מזה יהיה תמרון, איזה חלק מזה יהיה אש מנגד, איזה חלק מזה יהיה בחיל אוויר, איזה חלק מזה יהיה בקרקע.
תראה, אבל
מהירות. אני אומר אפרופו, מהירות, אני, זה הקריטריון הכי חשוב שצריך לתכנן, כי הרי לא יכולים לנצח אותנו.
אני מסכים.
אין פרויקט שיכול לנצח
אותנו. אני מסכים לחלוטין, בעיקר כשהתרחיש שצריך להתייחס אליו במיוחד הוא תרחיש צפוני, ובתרחיש צפוני כל יום משמעו ירי שלא ראינו כמוהו על העורף הישראלי, שהוא לא יכריע את מדינת ישראל, ואני לא יודע אפילו אם הוא יהרוג הרבה אנשים, אבל הוא ישנה את הדרך שבה מדינת ישראל מסתכלת על המלחמה.
נכון.
אבל אני רוצה בהיבט הזה, תראה, לחלק הראשון של הדברים שלך. היה רמטכ"ל שאמר, גדי איזנקוט, נכנס לתפקידו ב-2015, בעצם ימי חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, או בין העולם, הפי 5 פלוס 1, לבין איראן, ואמר בעצם, זה נותן לי פאוזה מהנושא האיראני, שנרצה או לא נרצה, הוא תחת הסכם. אני הולך עכשיו לתוכנית לחידוש היכולות שלנו במעגל הקרוב, מה שאנחנו קוראים במעגל הראשון, ולא ניכנס עכשיו לתוכנית, שאני ליוויתי אותה מאוד מקרוב, ולהצלחתה. ברגע שטראמפ יצא מההסכם, בעידוד ישראלי מובהק, חוזרת ונכנסת איראן למרכז הבמה. וכשאתה אומר איראן, אתה אומר, א', תקציבים, אתה מדבר על מקור תקציבי, אתה מדבר על אצל ראש הממשלה הקודם בוודאי, אבל גם אצל הממשלה הנוכחית, על ההבדל בין, נגיד, מלחמה כזו או אחרת יותר מוצלחת או פחות מוצלחת, לבין איום קיומי. ומבחינת הצבא, אתה מדבר על משהו שהוא כאילו אתה צריך בשבילו צבא אחר לגמרי. ואז כל הצבא עושה גם את השינוי שלו, או מתיימר לעשות את השינוי שלו. איך צהל צריך להתנהג אל מול סוגיה האיראנית הזאת שמונחת לשולחן, באיזה מקום הוא צריך לשים אותה בסדר העדיפויות שלו?
תראה, הדבר העיקרי הוא לפני העדיפויות, כי צהל היום, מדינת ישראל לצורך העניין הביטחוני, מדינה עשירה. צבא מקבל פחות יותר את כל מה שהוא צריך, במיוחד חיל אוויר וחיל הים והמודיעין. שלושת הגופים היה, נגיד, הזרועות האסטרטגיות שלנו.
כן.
אז לכן, א', אין לו מגבלה. אני חושב שיש שתי נקודות עיקריות. אחד, זה לעשות הפרדה מאוד חזקה בין האיום האסטרטגי לבין המלחמה היומית, היומיומית, וכפי שאמרתי, אני חושב שניצחון או פעולה נכונה, צבא שטוב היום ומנצח היום, יש לו גם השפעה על איראן בעתיד, בלי קשר לאיזה תוכנית תופעל או תהיה. הדבר השני הוא שוב פעם, בסוף ההתעסקות של צבא, של המפקדים, כמה הם מתעסקים באסטרטגיה ואיום ארוך טווח, לכמה הם מתעסקים ביומיום, קוראים לזה בין הדחוף לחשוב, זה לא פונקציה של גודל המפקדות וכמות אנשי המטה שעוסקים בזה ולא התקציב, אלא בתפיסת העולם של המפקדים הבכירים. ואני שוב פעם חוזר לתפיסת מפקדים, לא אמן ואחרים. וכאן אני ניגש לפתרון. הזרוע האסטרטגית שלנו היום היא בעיקרה חיל אוויר. לדוגמה, הקימו בצבא למימד השלישי, או איך שהם קוראים לזה, הכוונה לאיראן, איש בכיר מחיל אוויר במטה של אגף תכנון. זאת טעות אסטרטגית. האיש צריך להיות בתוך מטה חיל אוויר, בגוף פיקודי, שהגוף הפיקודי הזה יהיה מסוגל בצד אחד חלקו להתמודד עם האיומים היומיומיים, ואחד לעסוק באיום של איראן העתידי, כולל לתפעל אותו אם יקרה בו זמנית לאיום שיכול להיות יחד עם מלחמה בחיזבאללה.
אתה אומר לצורך העניין, אם יש לנו בעיה עם איראן, אז נעשה פיקוד איראן, כמו שאנחנו עושים פיקוד, לא משנה אם הוא בתוך חיל האוויר.
לא, זה משנה
משהו
מאוד.
אופרטיבי, משהו אופרטיבי שמסתכל על זה ככה, ולא נערבב את זה עם דברים אחרים.
נכון, ואני אומר יותר מזה, שזה לא יכול להיות בתוך המפקדות.
כן.
זה לא יכול להיות, זה צריך להיות, חיל אוויר צריך להיות... וחיל הים, אגב, במובנים אסטרטגיים מסוימים שאתה מכיר אותם, צריך להיות מסוגל להתפצל ברגע האמת, ולפעול בצד אחד מול האיומים מהטווח הקרוב, יחד עם כל הכוחות הקרקע והמודיעין, וגוף מבצעי לגמרי כזרוע אסטרטגית שיכול לטפל בזה. לזה צריך להוסיף. את היכולות של הגופים, כמו השירותים החשאיים, לפעולה היומיומית, כדי להקטין את הנזק, לדחות אותו, אם וכאשר הוא יגיע. גם כאן, אני חושב, שזה לא מספיק לעשות דיון תקציבי. כמה מטוסים צריך, איזה סוג מטוסים מבחינת הטווחים, ואיזה חימוש יהיה להם, פצצות חודרות כאלה או אחרות. אנחנו, תפקידנו במזרח התיכון בשביל לשרוד, זה להיות הנוטי בוי, במיוחד בהפעלת כוח. שלא ידעו מאיפה זה בא, איך תבוא ההפתעה, ואיך זה יקרה. וזה אי אפשר לעשות במפקדות, רק גופים שמחודדים במחשבה, אוקיי, יום אחד ייתנו לי פקודה, ראש הממשלה או שר הביטחון או רמטכ"ל, לבצע את זה. איך אני עושה את זה? כדי לנצח ולעשות זה הכי מהר.
כל הדברים שאתה אומר...
היום מוטים תקציב וטכנולוגיה.
כן.
זה הדיון. כשואלים אותך איך אתה מתכונן לאיראן, אז אומרים, יש לי תקציב של 3 מיליארד, מוקצה לזה. זה לא העניין.
אגב, אמרה גם ועדת ברודט בשעתו אחרי מלחמת לבנון השנייה, שתמיד כשיש פתרון שהוא מוטה טכנולוגיה, יבחרו בו. זה גם קל. קל חשיבתית. כל הדברים שאתה אומר... דוחקים אותנו, מרחיקים אותנו בסוף ממודל צבא העם. מפני שצבא העם הגדול שנולד למלחמות התעשייתיות של מדינות אחת מול השנייה, את ההתמקצעות שדורשת המלחמה כמו שאתה מדבר עליה, ואם אנחנו עושים פשיטה, אתה מדבר על יחידות מיוחדות, ואם אנחנו מדברים על מעגל שלישי, זה כוחות שצריכים להיות מאוד מאומנים מצד אחד, לא ברור מספר הגולגלות שצריך בהם. מצד שני, אנחנו מכירים את זה ורוצים לשמר את זה שצבא העם הוא יתרון עצום. עכשיו לא נדבר בהיבט החברתי ולא נדבר על המשמעות של השירות. נדבר על צהל, מפני שהוא קושר אליו שכבות סוציו-אקונומיות ואיכות אנושית, שבלי גיוס חובה אני לא יודע אם היו מגיעים לשם. איך עושים את זה? איך משמרים את היתרונות של צבא העם בתוך צבא שהמשימות שלו ותפיסת ההפעלה שלו הולכים ומתרחקים משם?
קודם כל, אני בא צבא העם, בניגוד, בהקצנה, בין צבא העם לצבא מקצועי, אני בא צבא העם לא בגלל ההכשרות, אלא בגלל המבחן בשעה קשה. כמו ביום כיפור, או יכול להיות במצב שאנחנו נכנסים למלחמת טילים ולא מצליחים לעצור אותה תוך שבועיים, ואני לא מאמין בתחזיות האפוקליפטיות, לא יהיו אלפי הרוגים, אבל יהיו כמה מאות.
כן.
מדינה יודעת לספוג את זה בפנים. אגב, קראתי עכשיו את מלחמה משלו על חיל אוויר, ואתה רואה בדיוק את העניין. במבחן הקשה, זה לא קשור איזה רמה מקצועית אתה. זה קשור במנטליות שלך ובהכנה. עכשיו לעניין. כמו שמדינת ישראל הצליחה, מלחמת השחרור נגמרה במלחמת יום הכיפורים, התפיסה שלי ידועה בזה, אנחנו עובדה קיימת. אבל זה פקאג'. במדינה הזאת יש יותר מפונקים ויש יותר קרייריזם ומטפחים את המצוינות ולא את צבא העם. זה התפתחויות, לטוב ולרע זה פקאג'. שאלה איך חיים עם תוך זה. אני חושב שהמודל צריך להיות מודל של שירות דיפרנציאלי. בכמה נקודות בסיסיות. זאת אומרת, צריך לרדת. העניין הדיון הטכני, האם זה לשנתיים וחצי או לשנתיים וארבע, אני לא נכנס לזה. לרדת. שתיים, כמו שאמרתי, להוריד את המפקדות ואת המיותרים, כי הם גורמים נזק. צריך את היחידות הלוחמות בערך, עוד פעם, לא נכנס למספרים, שליש מהם בערך, צריך להיות שנת קבע מועדף, מעבר לשנתיים וארבע, מועדף באמת, עם שכר גבוה, עם מעמד גבוה בחברה, כי רוב החבורה הזאת זה או עולים חדשים, או פריפריה, או דרוזים וכאלה, ולקחת את השכר הגבוה שנותנים להם, לתת להם בערך שליש בשכר הצבאי, ושני שליש כשהם פורשים, כן. להכניס אותם לחברה הישראלית ברגל ימין, עם מעמד, עם חזה מנופח ועם בוכתה של כסף. ואני חושב שזה צריך להיות הפתרון בגדול. ביחידות הסופר מקצועיות כבר קיים כמה שאפשר לשפר את זה. אבל לפי דעתי זה הדרך הנכונה, זה יעשה עוד שני דברים. זה יגדיל את מספר הלוחמים הסדירים, ולא צריכים יהיה מילואים בכלל בשוטף. ואם יהיו מאורגנים נכון, כמו שאמרתי, ביחידות מבצעיות ופחות מבצעיות, למשל חמש אוגדות, חמש דיוויזיות צהליות, פלוס חיל אוויר, אפשר גם להפתיע את האויב ולפתוח במלחמה בלי גיוס מילואים, ולצרף את המילואים אחרי יומיים או שלושה או ארבע. אבל הדרך להגדיל את זה היא לצמצם את כל השירות, ודווקא ביחידות הלוחמות לתת שנת קבע מתגמלת מאוד.
והדיבור על כוח אדם מביא אותנו לנושא האחרון, והוא, ואתה רואה אותו גם בסקרי דעת הקהל. יש עדיין אמון גבוה בצהל כגוף לוחם, כגוף מבצע, שאני תמיד לא יודע כמה הוא מתוך איזה שיפוט באמת אובייקטיבי של היכולות של צהל, או אפילו של התוצאות שלו, כי למשל משומר חומות לא הייתה התלהבות גדולה גם בציבור הכללי, אבל הוא כמעט צורך נפשי מובן של הציבור הישראלי לחשוב שהארגון הזה, שמגן על חייו מצד אחד, ושאנחנו משקיעים בו כל כך הרבה משאבים, גם במובן של החומרי וגם במובן של הלגיטימציה לפעולה שאנחנו נותנים לו, הוא ארגון טוב בביצועים שלו. מצד שני, יש אמון הולך וקטן והתלהבות הולכת מקטנה בצהל כתקרא לזה ארגון מקצועי. מצהל כארגון שנתפס יותר ויותר כמו גילדה מקצועית. מה ההשפעה באמת בעיניך של סוגיה כמו הפנסיות, הגדלות הרמטכ"ל, הדברים האלה שעולים לדיון, על א', על צהל כגוף מתפקד, וב' על צהל כגוף לגיטימי עם לגיטימציה, הוא בוודאי גוף לגיטימי, אבל גוף עם לגיטימציה בתוך החברה הישראלית.
תראה, קודם כל באופן בסיסי, אני חושב שיש התאמה בין הירידה בביצועים והציפיות להתייחסות לצהל. רואים את זה חד משמעית. זה עלה אומנם זה במספרים גבוהים, אבל יש ירידה נכון. מתמדת.
אגב, חלק מזה נחשף בהוקרה בתקופת הקורונה, כשצהל פתאום התערבב בתוך חברה אזרחית, וגם לא הייתה התלהבות גדולה מהביצועים שלו שם.
נכון מאוד.
כן.
אז זה נקודה אחת. הדרך, וכתוצאה מזה, גם מתנפלים עליו בעניין הפנסיות, ודיון יותר עמוק בכלל בין האוצר, זה במקום לתת לו בוכתה ולהגיד, תסתדר עם מה שיש, אתה תחליט אתה. אבל זה דיון אחר. אז אחד זה הביצועים האמיתיים. אגב, כך לדוגמה, תראה את המעמד של מג"ב. עולה כל הזמן. הוא בחזית, והוא מוכיח ביצועים.
כן.
בהתקלויות. אז מיד רואים את זה בהתייחסות אליו, אתה רואה את זה בגיוס. יש היום הרבה לוחמים שמעדיפים, ולוחמות שמעדיפים ללכת ל... ומעדיפות ללכת למגב, מאשר להיות בצנחנים או בגולני.
כן.
אתה רואה את זה? אז אחד זה הביצועים האמיתיים. שתיים זה הפתלה הסמויה. זה אסון, וזה גם מביא, וזה מביא גם לעניין של הפנסיה. אם היה מפקדות הרבה יותר קטנות, ורק ורוב של לוחמים עם ביצועים יותר טובים, החברה הישראלית יודעת גם לספוק את הפנסיה.
זאת אומרת, התחושה היא שלא רק שהפנסיות גבוהות יוצאים לפנסיה ומקבלים אותם, הרבה אנשים שהם או מיותרים,
נכון.
או
לא מגיע להם.
או לא מגיע להם.
לא כן. מגיע להם עטבות. מגיע כן. להם פנסיה נורמלית, כן. של 2% או כמה שנותנים לכל אחד. אז זה נקודה המרכזית, זה מחזיר אותי לעניין המפקדות, יחס מפקדות לוחמים והביצועים. בזה קודם כל צריך להתמקד. גם אם יהיו ביצועים טובים, יסלחו לך יותר. הנקודה השנייה בעיניי, שגובה הפנסיה הוא לא המרכיב הכבד בעלויות, אין ספק שהפנסיה צריכה לעבור רוויזיה טוטלית. זה אנכרוניסטי להמשיך בפנסיה תקציבית, ולא בפנסיה צוברת, ולא בשיטה כמו שעובדים בכל מקום, מבלי לפגוע בטח לא מיידית באנשים. אבל הנקודת המפתח מחזירה אותנו מאות ואולי אלפים של מפקדים בכירים שמיותרים ומשרתים זמן קצר כי לא נעים. כולנו עברנו את זה. מישהו היה איתך במלחמה והתקדם איתך כל הזמן, אז נותנים לו תת אלוף ויודעים שחוץ ממפקד אוגדת מילואים הוא לא ימשיך, אז הוא אחרי שנתיים הוא פורש. ולכן מספר הפורשים הבכירים זה הכסף הגדול, וזה גם השיפור שצהל צריך לעשות, והמספרים מאוד ברורים, כך מספרים עגולים, אם יש לך 100 תתי אלופים, ובממוצע הם משרתים 4 שנים לפני הפרישה, אז יש לך 25 פורשים כל שנה, ותוחלת החיים ארוכה, ולעומת זה, אם הם היו משרתים, נעגל את זה שוב פעם, 10 שנים או 8 שנים, אז היה לך 10 או 12 שנים, פורשים בשנה. ותעשה את המכפלות על אלופי משנה, על נגדים, על מחתים, שם הכסף הגדול.
זה מחבר אותי לזה שעוד פעם, וזה דבר ארגוני, יש לצהל נטייה להעתיק מבנים ארגוניים וגם אורך קדנציות,
נכון.
שהוא נכון ביחידות השדה, כי בסוף, אני לא יודע, מגד בחטיבת חיר זה תפקיד שוחק, ויכול להיות שלא, אי אפשר ולא צריך לעשות אותו יותר משנתיים. מצד שני, כשזה הופך להיות אורך הקדנציה של תת-אלוף באיזושהי מפקדה, אתה אומר בשימה, מה הוא הרי בסוף העבודה שלו, יכול להיות שהוא הולך לישון קצת יותר מאוחר, אבל בסוף העבודה שלו לא שונה בטח של מישהו באיזה חברה, בחברת סטארט-אפ או, שהוא בן גילו, יכול להיות בשנות ה-40, האם צהל יכול, אני חושב שהוא צריך, אני גם עובד על זה בכל מיני מקומות, אבל האם צהל יכול, מההיכרות העמוקה שחייתו, לממש באמת מודלים אחרים של ניהול, גם ניהול כוח אדם, גם ניהול משאבים, בעודו א' צבא פעיל, ב' צבא שהוא צבא עם ועוד יש לו את הטבע המיליציוני הזה, האם צהל מסוגל מתוך עצמו לעשות את השינוי הזה?
אני חושב שצהל לא רק יכול, הוא חייב. זה הדבר העיקרי. אם הוא לא חייב, אם הוא לא יכול, והוא לא יבין שהוא חייב, הוא ימשיך להידרדר, ונצטרך לטפל בזה, במקום בצורה מתוכננת, כפתרון למשבר נוראי. כי הביצועים ימשיכו ככה לרדת. אנחנו נראה את זה, יותר ויותר עבודת מטה, ג'יבריש, סיסמאות, ופחות ופחות ביצועים בשטח. אנחנו רואים, נמשיך לראות את זה. אני חושב שעדיף לצהל היה להביא מישהו מבחוץ, לצהל או למערכת הביטחון, או להחזיר אנשים מיוחדים שהם לא מחוברים למיליה הזה בשנים האחרונות, שהם כבר מחויבים, הם היו שותפים לאותה עבודת מטה וכו'. יש דוגמאות קלאסיות. השינויים הכי מרחיקי לכת שנעשו בצהל, נעשו על ידי שר הביטחון מישה ארנס, זיכרונו לברכה. הוא החליט על הלוי, אמנם ביטלו את זה אחרי זה. הוא הקים את מפקדת חילות השדה, הוא עשה שינויים אסטרטגיים, כן? בתוך מבנה הצבא. לצהל היום בתוכו זה קשה, לא כאנשים לא טובים, אלא הם מעורבבים אחד בשני בתהליכים, וזה מאוד קשה להם לעשות. זה קשה.
מה שמביא אותנו לתפקיד המערכת האזרחית ושר הביטחון,
בהחלט.
אבל זה דיון אחר לגמרי. אמירם לוין, תודה.
תודה לך, אופר.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@ynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.